ברוכים הבאים לפרק נוסף של הקפית, פרק נוסף, חדש, טרי, של הפודקאסט, שכולו מועדון הכדורגל ליברפול, בחוץ קפו, בפנים חם, אולפני רדיו הבינתחומי בהרצליה, אני אריאל מורחובסקי, איתי רותם זמורה, ולישי כהן שחוזר אלינו אחרי פגרה של אליפות אפריקה, אסיה, עכשיו זה החדש, נכון? יש לנו הרבה על מה לדבר, אני כבר יומיים לא מוריד את הצעיף ממני, משחקים קטנים, הפעם יש לנו איזה משחק קטן לאורך הפרק, עקב מזג אוויר בחוץ.
וואו.
למשך כל הפרק הולכים לקפוץ לנו באופן רנדומלי קטעי אודיו, אז אתם אל תיבלו, אנחנו מקווים שגם אנחנו נוכל להמשיך לדבר.
אבל תן לנו סימן או משהו, שני מוכנים כאילו.
חס וחלילה.
אה, יופי, טוב.
ג'יגל קטן ומתחילים. We can't control the color. We're never gonna stop. Supporters,
and we come from Liverpool. Alle, alle, alle.
אלה, אלה, אחי, לא יודע, אולי כדאי שנשמור את השיר הזה. עד שעונה תיגמר סופית.
אני לא מוכן לשמור את השיר.
אגבי על האוטובוס.
אני חייב לציין, אני אתחיל את הפרק, אני אגיד את זה עוד כמה פעמים צריך. אני לא מוכן לקבל את כל אחר הזה, אני מבין את הטרולינג והכל.
כן.
אני לא מוכן לקבל את הכאילו צניעות הזאת. לא, הפעם לא נחגוג.
איזה צניעות? אנחנו למודי סבל.
כוס של הרבק, העונה הכי טובה של ליברפול בהיסטוריה.
איזה צניעות? על מה יש?
תהנו ממה שיש. חלס, זה בסדר, תשאירו, תהנו. כל עוד זה קיים וזה פה, תגיד תודה שזה לא 2011.
אני מסכים, מה אותם דעתך?
אני מסכים לחלוטין. אנחנו ניכנס לעובי הקורה.
יאללה, קדימה.
יאללה, אז בואו נתחיל. ניוקאסל אתמול, ניצחון 4-0, אנחנו מקום ראשון, טוטנהאם מקום שני, 6 נקודות הפרש.
מרשים.
סיטי מקום שלישי, 7 נקודות הפרש.
ואיפה יונייטד?
17 נקודות
הפרש. אני לא מכיר את השם שציינתם כרגע, אבל אני רוצה להתייחס שנייה בסיפור של הניצחון אחרי ניוקאסל, כמו שאומרים.
כן.
טוטנהאם משום מקום, מתגנבת למקום השני. מעניין, מעניין.
האמת שכן, הם פשוט סופר רציבים. הרבה תודות לפוצ'טינו, שפשוט עושה שם תפקיד אימון מדהים. מה שכן, סון בינואר.
הולך הנבחרת.
נבחרת דרום קוריאה. טורניר אסיה שבא להם out of nowhere. עוד פציעה אחת, ונראה לי הם ידשדשו.
כן,
האפקטים הקוליים. סטורמינג אאוטסייד.
כן, אבל קבוצה מצוינת, ה-11 עד 14 ראשונים שלהם מעולים. זה קצת עושה לי דז'ה וו לעונת 13-14 שלנו. הקבוצה הראשונה מעולה וסגל באורך של סער, אבל אני לא רואה אותם ממשיכים בפורמה הזאת.
אני מקווה שלא, כי בסופו של דבר מדובר, כמו שמורחו אמר, בקבוצה יציבה. כל אחד מודע לתפקיד שלו היטב, האגויים שם מנווטים בצורה טובה.
בואו גם לא נשכח כמה שחקנים הם שלחו למונדיאל האחרון, שהגיעו רחוק. אני חושב שהם הקבוצה האנגלית ששלחה הכי הרבה שחקנים וגם שהגיעו הכי רחוק.
ועם הכי הרבה אנגלים שנשלחו מקבוצה.
כן.
מנצ'סטר סיטי, 7 נקודות הפרש, היא יכולה לסגור את הפער הזה?
הכל אפשרי. אני מאמין שקבוצה בסדר גודל, בכוח ובעומק של סיטי, תמיד יכולה לשלוף משום מקום את הניצחון הבא. צריך להגיד שב4-5 המשחקים האחרונים הם לא נראים כל כך טוב. אנחנו מדברים פה על קבוצה שגירדה שני ניצחונות בשיניים, ואחרי זה התחילה לצלול. קודם כל ההפסד לפאלאס, אחרי זה ההפסד ללסטר. שני המקרים, אגב.
לפני זה ההפסד לצ'לסי.
בהחלט. שזה עוד יותר, אתה יודע, זה ברמת הפחות או יותר אפשר להבין. לסטר ופלאס לא אמורות להיות באותו קליבר. בשני המשחקים האלה, אגב, שהפסידה היא ספגה ראשונה. אז היא, סליחה, הבקיעה ראשונה, ואז איבדה יתרון. זה אומר משהו על האורך רוח והעצבים של השחקנים.
אפשר להגיד שהם באיזשהו משבר?
נזהרים להגיד את זה, אבל בכל מה שנוגע לפרופורציות של סיטי, זה לגמרי משבר.
ומה אתה אומר, רותם?
אני לגמרי חושב שזה משבר. אני לא יודע לאיזה משבר אנשים מצפים כשמסתכלים על קבוצה כמו סיטי, מה, להפסיד 20 נקודות מתוך 26 אפשריות, או כמה שזה 27?
ברגע של קונטנדר.
מתי אפשר לקרוא את זה משבר? עונה שעברה, הפסידו שני משחקים בלבד, גם זה היה אחרי שכבר הליגה פחות או יותר הייתה סגורה, וזה היה לנו וליונייטד.
נכון.
שם זה נגמר. העונה כבר, עברנו רק חצי עונה, שלושה הפסדים, כולל שניים נגד...
We're gonna win the league!
קבוצות שהם לא...
We're gonna win the league!
מה אתה עושה, מור?
קבוצות שהם
לא... לא, לא למדת מי...
שתקבלו...
פרק קודם, פרק קודם היה פה...
מדובר בדיזה מכשיר.
פרק קודם דיברנו עם גבריאל איידו, והזכיר בדיוק את הנושא הזה, ואתה דופק לי פה...
אני מבקש ממך, אדוני, להפסיק לדרוך על פצעים ולזרוע עליהם מלח.
רגע, אבל אני רוצה לשאול, האם זה באמת אצל מנצ'סטר סיטי, האם זה קטע שהוא משבר, או שזה פשוט שפרננדיניו חסר שם, אגוארו ורק חוזר מפציעה, סילבה פצוע?
זה לא משנה מאיזה סיבה, זה עדיין משבר, גם אם חצי סגל שלהם עכשיו היה עם דיפטריה או משהו, זה לא מעניין אותי.
כן, האמת היא שזה נכון.
זה משבר, מה אכפת לי למה?
אבל בלי שום קשר, קבוצה בסדר גודל של סיטי לא יכולה לבוא ולהגיד, נפצע לי שחקן כזה או אחר, בלי למצוא פתרונות. בגלל זה בדיוק אתם קונטנדרית מובילה עם ארנק הכי גדול בליגה ואחד הגדולים בעולם. אז אני לא יודע...
כן, קבוצה שטענו מחירת העונה שיש לה שני סגלים למקום ראשון ושני. אז בואו לא נגיד שהיו חסרים להם. פתאום פרננדיניו, זה השחקן שעליו בנויה כל הקבוצה, נו באמת.
טוב, אז אנחנו באמת נחזור למנצ'סטר סיטי, כי נדבר לקראת המשחק, אבל ניוקאסל 4-0, שער של אוברן, שער של סאלח, שער של שקירי, פביניו עולה בתור מחליף, שער רביעי. תצוגה, לא, אני אדפוק על השולחן, רותם, אל תסמן לי. תצוגה, אם דיברו על זה שמנצ'סטר סיטי יודעת לתת, ואנחנו כאילו 1, 2, 3 בקטנה וזה, 2 הפרש, אתה נותן 4-0, אתה מצמצם את כל ההפרש שערים שלך ממנצ'סטר סיטי,
מדהים.
אתה מראה שאתה קבוצה שיכולה לתת בראש, וגם כשאתה מוביל, לא רק כשאתה צריך לרדוף אחרי קבוצה אחרת.
אני חושב שיצא לנו מעט מאוד פעמים העונה בכלל לרדוף אחרי קבוצה אחרת, זאת אומרת, הוכחנו דומיננטיות ברוב השלבים. זאת אומרת, אנחנו תמיד כובשים ראשונים, אנחנו תמיד, גם אנחנו סופגים, אנחנו מהר מאוד עולים ל-2-1, אבל כן, ניוקאסל זה תצוגה מאוד מרשימה, אני חושב שזה, יכולים היו לבוא אנשים ולומר ניוקאסל, או יריבה חזקה וזה, אבל ניוקאסל באו לשחק כדורגל, זו הייתה טעות מאוד קשה, שאני מצפה שכל קבוצה תעשה מולנו.
אני לא יודע מה הוא לשחק כדורגל, השער המהיר של לוברן די טרף שם את הקלפים לדעתי.
ולכן זה... לא הייתה לו ברירה אחרי דקה 14 לרדוף אחרינו ולנסות להוציא משהו, אלא שלא היו להם כלים כל כך לזה. אני לא זוכר מצבים מאוד מסוכנים של ניוקאסל.
הייתה שם קצת הפקרות הגנתית בהתחלה, לדעתי, דקה חמישית או עשירית, ונדייק פספס שם כדור הרמה לרחבה יחסית פשוטה, שאם חלוץ קצת יותר טוב, הייתה יכולה להיות יותר מאיימת.
כן, אבל אליסון היה במקום, וזה לא באמת היה מצב שאתה יכול לבוא ולהגיד XGY, איזשהו מסוכן מאוד.
לא, אבל בוא נגיד זה ככה, ברעיון אחרי המשחק גם קלופ מאוד לא אהב את הרשלנות הגנתית שהייתה שם.
בהתחלה.
ואיזשהו נורה אדומה קטנטנה לעתיד, שסבבה, 12 שערים נקיים ב-19 משחקים.
מדהים.
7 ספיגות, משהו מטורף, זה קצב שאם אנחנו ממשיכים בו, אנחנו שוברים את ה-C של צ'לסי.
זה קצב היסטורי, אני חושב שגם לפני עידן הפרמייר ליג לא הייתה קבוצה שלקחה, לא אומר את המילה הזאת, קבוצה שסיימה את העונה עם 14 שערי חובה.
לא, זה ה-C של צ'לסי על 15, אני לא חושב שנמשיך בקצב של 7 שערים בחצי עונה, אבל זה לא ספק משהו מטורף, אבל אנחנו עדיין צריכים לזכור שצריך לעשות הגנה.
אני חושב שבחצי הקודם של העונה, של העונה שעברה, בחצי השני של העונה שעברה, ספגנו 15 שערים, זאת אומרת, התייצבנו מאוד. אני לא אגיד שאני חותם על הקצב הזה, גם בחצי השני של העונה הזאת, אבל... גם אם זה יהיה המצב, אני מאמין שיהיה מאוד מאוד קשה.
אם אנחנו באמת מסתכלים על הסטטיסטיקה הזאת, אז אנחנו יכולים לראות שאם מסתכלים על 19 המשחקים הראשונים של העונה, השיא עד היום עמד של צ'לסי בעונת 2008-9 על 7 שערים בלבד שהם ספגו. אנחנו השווינו את זה העונה.
מאוד משחק.
דרך אגב, לפני כן זה היה 8 שערים לעונה, שקבוצה אחת שעשה את זה זה עוד פעם צ'לסי ב-2004-2005.
של מוריניו?
כן, וליברפול של 78-79. אז אנחנו בצ'לסי כבר עומדים שם פעמיים. 7-8 שערים ל-19 משחקים כאילו.
לקחנו אליפות בעונה הזאת?
לתחילת עונה, מאוד מרשים. לקחנו אליפות.
ב-78-9?
יש מצב אפילו לקחנו יותר מזה.
וואה.
נעשה את הבדיקה תכף. אם אני רוצה לדבר, או אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני רוצה לדבר על שקירי, ואנחנו מדברים על רצף. שקירי עם פתיחת עונה מדהימה, אנחנו מדברים על החצי עונה הראשונה הזאת, אם אנחנו נסתכל על סטטיסטיקה, אנחנו מדברים על 13 משחקים, 5 שערים, כבר יותר.
שישה שערים.
כבר עבר שישה שערים.
עד עכשיו שם
שני בישולים.
שם 900 דקות. ב-900 דקות האלה הוא נתן שישה שערים ושלושה בישולים בכל המסגרות.
זה מדהים.
זה למעשה קצב של שער, מעורבות ישירה בשער כל 100 דקות. זה יחס ששחקנים כמו קון, סלח, קיין יכולים להתגאות.
זה היה יחס של שחקני על.
ואני שם כוכבית, זה עונה ראשונה שלו במועדון, חצי עונה ראשונה שלו במועדון. כאילו, זה שחקן שעוד צריך איכשהו להתאקלם, למרות שהוא היה בפרמייר ליג, ובבקשה, וואלה,
זה באנגלית נקרא hit the ground running.
עלה בערך כמו מילקי.
הוא הגיע עם המון המון, זה שחקן שמהרגע שהוא הגיע, ידעו שהיתרונות שלו הם רעב, רצון להוכיח אגרסיביות, כוח מתפרץ, מרחוב.
אמרנו, יש אווירת קריסמס כזה.
מה לבורדל הזה?
מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אדוני.
יש לנו פרק שמח במיוחד, חגיגי.
בקיצור, את שקירי, אנחנו בעצם מדברים על שחקן שבגילו יחסית מתקדם, עדיין לא הגיע למועדון גדול באמת והותיר שם חותם, אם אנחנו מוציאים את החצי עונה הטובה בביירן. זו בעצם ההזדמנות שלו לפרוץ, אנחנו הבאנו אותו יחסית בסיוע. אני מודה שבהתחלה היה לי מאוד קשה עם המחשבה הזאת על המשמעת שלו והיכולת שלו להסתגל ולהתאקלם. אבל אני שמח מאוד לאכול את הכובע הזה, חצי עונה מדהימה, מדובר בשחקן משלים. כאב ראש מאוד חיובי לקלופ.
בנוסף לכל הדברים היפים האלה שהוא עושה, הוא גם מוסיף לנו רובד שהיה חסר קצת מאז העזיבה של הנחש הברזילאי.
גם אני עושה אפקטים, אתה רואה?
הביתות מרחוק והביתות החופשיות, פשוט תענוג, לא ראיתי... גם קוטינו, לדעתי, לא היה בועט חופשיות ברמה.
אני ולישי דיברנו לפני השידור ככה, הוא פתאום אומר לי, רגע, יש לנו בכלל ביתות חופשיות וכאלה, אז סלח, שקירי, טרנט אלכסנדר ארנולד, ונדייק, פביניו, יש לנו בועטי ביתות חופשיות, ונדבר על זה, יש לנו גם את מילנר ורובו ואנדו שמרימים לרחבה, לא חסר.
לראות את ונדייק בועט ביתה חופשית, נראה לי זה רתיחת בורדל של קלופ.
האמת היא שזה לא תלוש מהמציאות.
הוא מסוגל, אבל...
לא רק מסוגל, הוא גם הבקיע איזה חמישה שערים לדעתי בסלטיק, רק מהעמדה הזאת.
כן, אנחנו רוצים אותו בתור זה שנוגח, לא בתור זה שמרים.
בינתיים הוא לא עושה את זה, אבל אנחנו כבר גם בסיכומי חצי שנה כזה, ויותר מאוחר נגיע לסוג של טופ פייב, שחקנים הכי טובים שלנו בחצי עונה הראשונה.
טופ פייב, טופ פייב.
טופ פייב של אישי. ואני רוצה להשוות שנייה את החצי עונה הראשונה של העונה הזאת לחצי עונה הראשונה של העונה הקודמת. 19 משחקים, כל חצי עונה. עונה שעברה, ניצחנו ב-19 משחקים, 9. העונה, 16 ניצחונות, כמעט פי 2. תוצאות טקו, עונה שעברה, 8 תוצאות טקו, העונה, 3 בלבד. 3 תוצאות טקו. הפסדים, עונה חצי עונה קודמת, חצי עונה ראשונה של עונה שעברה, 2 הפסדים, העונה.
אני אגיד.
תגיד?
אפס.
אנחנו מדברים על שערים, שערים לזכותנו, 41 עונה שעברה, העונה 43 שערים, זאת אומרת, הפקנו יותר.
זה די סותם את הגולל על כל הטענות שאנחנו פחות התקפים השנה.
בדיוק. אם אנחנו מדברים על שערים שספגנו, עונה שעברה 23 שערים.
כן,
ספגנו כמו תחבושת דיגן.
וואו. 7 שערים.
בום.
בסדר? יותר מפי 3 פחות. זה משוגע.
יותר מחלקי 3. כן.
יותר מחלקי 3. אם אנחנו מדברים על הפרש שערים, חצי עונה ראשונה של עונה קודמת. 18, העונה 36.
שזה שווה לסיטי.
שווה לסיטי.
וואו.
והשורה התחתונה.
אפרופו שווה לסיטי, כך 3-4-5 מחזורים אחורה. אף אחד לא מסתכל בך על הפרש שערים, אומרים, זה לא סגיר. לקחת את זה על נקודות, כן.
והשורה התחתונה, 51 שערים העונה, מול 35, סליחה, שערים.
נקודות.
נקודות. 51 נקודות מול 35. 16 נקודות הבדל.
ההבדל בין קונטנדרית לבין מישהי שנאבקת על טופ 4 במקרה טוב.
אז יש לנו חצי עונה מדהימה, 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 ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב עולה, אחרי זה תגידו לי בורדל. אז אנחנו ממשיכים, פודקאסט הקפית, ניו קאסל. אני רוצה גם לדבר על פאביניו. גם כשהוא לא פותח, גם כשהוא נכנס. כמה זמן הוא על מגרש? 15 דקות?
משהו כזה, כן.
שם שער, נותן משחק, טירוף,
איזה
כיף. סטאריג'
היה מעורב גם בשער האחרון.
סטאריג', איזה כיף שיש לך שחקנים שיכולים לעלות לך מהספסל. כאילו, יש לנו שני בלמים, נכון, עם בעיות קשירות, יש לך עוד מגן שבדיוק חזר, אבל יש לך קשרים, חלוצים, שחקני התקפה שכל הזמן יכולים לעלות לך, קלופ יכול לעשות חילופים, קלופ יכול לעלות יום אחד עם סגל כזה, יום אחד עם סגל כזה.
ייתכן שהעומק האמיתי נמצא אצלנו ולא אצל סיטי.
יכול מאוד להיות.
מה נגיד? בוא לא נשכח שגומס פצוע, בוא לא נשכח שאוריגי לא תמיד מתלבש. שחקנים שהיו, אתה יודע, לגיטימיים בהרכב רק לפני עונה 2.
אוריגי לא לגיטימי לדעתי קצת פחות, אבל כן, העומק שלנו לדעתי לא פחות מרשים משל סיטי. יש קצת פחות סטארים ברמת דוד סילבה
ומחרז כאלה
ומחרז שיושבים על הספסל, אבל מבחינת איזון אני חושב שהספסל שלנו יותר מאוזן מצלהם. לצורך העניין, משחק קודם היו שם על הספסל זינצ'נקו ופיל פודן, שאחלה שחקנים, אבל זה לא כמו פאביניו, קייטה, סטאריג' על הספסל.
וההבדל הוא שאצלנו השחקנים בטווח גילאים של פודן וזינצ'נקו הם המגינים הימני והשמאלי שלך. אז
לחלוטין.
מילה על פיתוח חצי.
אפרופו השער של פאביניו, נראה לי שזה השער הכי פחות נצפה שלנו מאז השער האלמותי של יאגו אספס בשידור הרדיו, כי פשוט כל האצטדיון היה עסוק בלעקוב אחרי המשחק של סיטי, הם פחות או יותר בדיוק בזמן הזה קיבלו את השני.
ושכחו לגמרי מה שהולך אצל טוטנהאם.
שער בכורה של פאביניו.
שער בכורה של פביניו, ושלא נשכח את לוברן, שנפצע לנו, גומז, שנתן תחילת עונה מדהימה, ומאטיפ שחליף אותו שעה פצצה, שפתאום נתן הופעות תכלית,
וגם
ואז נפצע. לוברן מגיע, לא כאילו לא מפסידים בלי תוצאות אקו, לוברן, רק מנצחים.
שמע, בעלם הטוב בעולם בתור בעלם רביעי, זה
מפקיע, מפקיע עם וולה. זה וואחד
בלם שהגיע לגמר מונדיאל.
וזה משחק שני ברצף ששחקן הגנה שלנו, בלם שלנו, תורם שער.
נכון.
אבל זה בעצם מעיד יותר מהכל בעיניי על, על התפיסה של קלופ שאומרים שהיא נרגעה והיא כבר לא הביא מטל והולכת קדימה. במשחק מול ניוקאסל הגיע מצב שוונדייק פשוט עלה למעלה ונהיה חלק לגיטימי מניהול המשחק ומההתקפות. זאת אומרת, לא ראית אותו עובר את החצי אחורה חזרה, כי לא היה בעצם צורך. ניוקאסל באיזשהו שלב
ונדייק באיזשהו שלב החליט שמשעמם לו מדי, והוא יוצא להרפתקאות על המגרש.
ושכמעט הניבו שער.
גם אליסון, אגב, בסוף החליט שהוא עושה לנו קצת עניין.
כן, נקדם את עצמו להיות שילבר, תיעלה לקרנות. מי יודע?
טוב, סגרנו עם וול, סגרנו עם המשחק מול ניוקאסל.
וגם מול וולף,
וגם מול וולף.
רחוק מדי, היה נחמד,
סגרנו, תודה, ביי.
כן?
קבוצה מעולה. תענוג לראות אותה. יופי שאני
בוא ננצח אותם גם בגביע, כן?
אוקיי, 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 אוקיי. סיימנו. 19 משחקים, סיכמנו. בוא נעשה לנו, נעצור.
בוא נעשה לנו חג.
כן. נעשה לנו חג, נעשה את הטופ 5 עם ליצ'י.
מורחו לא שאתה מים מספיק היום, וזה מצחיק, כי ירד
מהגשם. היה מלא גשם, כן. אז בוא נעשה את הטופ 5 שלנו, טופ 5 שחקנים הכי טובים בקבוצה, בסגל העונה. 19 משחקים, חצי עונה, מסכמים.
במקום החמישי.
במקום החמישי.
רותם.
פעם היחידה שמותנו נתופף פה באולפן.
רותם.
הראשונה.
המקום החמישי, האמת שזו הייתה הדילמה הכי גדולה שהיום לדעתי. יש 4 שחקנים מאוד בולטים, אנחנו תכף נגיע אליהם, וכמעט כל הקבוצה לדעתי יכולה להשתחל למקום החמישי.
אם יש 4 אנשים במקומות הראשונים, ב4 מקומות הראשונים, אני חושב שיש 10 שחקנים שיכולים להיכנס בכיף למקום החמישי.
כן, משהו כזה.
אבל מישהו צריך להיכנס, אז
אני אישית הלכתי על שקירי. value for money מטורף.
זה שחקן שהוא לא שחקן הרכב, אגב.
שחקן שהוא לא שחקן הרכב, למרות שאין הרבה שחקנים שהם באמת שחקני הרכב אצלנו. מאנה, סלח, פירמינו וחוליית ההגנה, בקישור אין שום שחקן הרכב מבחינתי. אפילו השלישייה הקדמית כבר לא חסינה לגמרי מרוטציה.
כן.
אבל כן, שקירי א', שחקן שמשחיל 2 ליונייטד
כמחליף.
כמחליף, תענוג, אני לא יכול להוציא אותו מהטופ 5. מעבר לזה, בא בגושים, נלחם, חיובי בטירוף, משהו שונה קצת מהקישור שלנו, זה תענוג, אצליו בחמישי בטופ 5 שלנו.
ליץ'.
במקום הרביעי.
לא, רגע, אתה לא רוצה את המקום החמישי שלך, או ש...
לא, אנחנו עושים את זה משותף.
טוב, יאללה. במקום הרביעי, אנחנו מקבלים את...
את...
אנדי רוברטסון.
אנדי רוברטסון. אנדי רוברטסון זה סיפור שגורם לי אישית להיות מאוד שמח שאני רואה כדורגל. זה סיפור אגדות מדהים, שחקן שעד לפני כמה זמן, לא ממש מזמן, אגב, היה הופך שניצלים לפרנסתו או משהו בסגנון.
סידר מוצרים בסופר, משהו כזה.
כן, משהו כזה, ולא יכול לרכוש נעלי כדורגל. התמזל מזלו, והוא...
ובוא, זה לא ילד ברזילאי מהפרוורת.
בהחלט לא. התמזל מזלו, והוא נקלע לליגה הסקוטית השנייה, בדיוק בתקופה שרנג'רס ירדה ליגה, אז הוא קיבל חשיפה. מפה לשם, הל לקחו אותו. אף אחד לא הבין למה יורגן קלופ מתעקש על שחקן בין 21-22 בקושי, שנמצא בקבוצה שירדה ליגה, ועוד לקחת אותו כשחקן הגנה. אבל קלופ יודע יותר טוב מכולנו, ותמורת 8 מיליון... וסטיוארט, למי שזוכר את קשר האמצע החינני והסימפטי שלנו, קיבלנו לשירותנו את רובו. אני מת להגיד שמדובר במגן השמאלי הטוב ביותר באנגליה כרגע, באמת בלי המון תחרות. אחד הטובים באירופה, אני צופה לאיש הזה, שהיום הוא אגב קפטן סקוטלנד, גם משום מקום זה הגיע. המון אופי, מלחמה, מהירות, שחקן ששומר באמת מפוקס, מפוקס על המטרה, אמביציוני מאוד. נהדר, פגיע בול.
The working class hero.
החלוטין.
חד משמעית. מקום שלישי?
במקום השלישי.
במקום השלישי.
אליסון.
אליסון בקר.
אליסון פרקר.
מה אתה אומר?
לא, אליסון בקר.
אליסון בקר. למה אליסון בקר מקום שלישי?
למה אליסון בקר מקום שלישי? כי הוא פשוט מעולה. יש אנשים שאולי היו רוצים להכניס אותו ראשון. האימפקט שהוא נתן לנו... פשוט נפלא, שקט בעמדה הזאת שלא היה לנו שנים. אולי קצת בתקופת ריינה דגדג את זה בשנים הטובות שלו, אבל בטח שלא בשנים האחרונות. אמנם אחראי על שני שערים מטעויות ישירות שלו.
כן, נכון.
אבל
עדיין זה אחד, זה שניים מתוך שבעה שערים.
אבל העלה אותנו במו ידה ורגליו לשמינית גמר הצ'מפיונס.
בהצלה בלתי נשכחת מול...
בלתי נשכחת לחלוטין.
אני חושב, זה היה?
זה היה מול...
בונה, וההצלה שלו מול ניוקאסל בדקה 93 בערך.
ההצלה כפולה.
וואו, איזה...
זה היה בורדל
יפה. על סף הרחבה בכלל.
הבן אדם לא מעוניין לספוג שערים, חבר'ה, תבינו. האיש אלרגי לספיגת שערים. על השערים שהוא ספג, הוא הלקה את עצמו היטב. אני חושב שאליסון זה גם רכישה שאולי, אתה יודע, לא הגיע בזול, מה שנקרא, אבל מדובר בשוער בן 26, עם משחק רגל יוצא מגדר הרגיל, עם יכולת שליטה בכדור וניהול המשחק מאחורה, כמעט כמו ליברו קצת. אני בכלל לא מדבר על הרפלקסים, על היכולות, על שערים שאני זוכר שכבר ראיתי אותם, the back of the net ובחזרה בחצי, הוציא אותם. מדהים, באמת אני חושב שזה משהו שאנו זקוקים להרבה מאוד שנים, וזה יכול להיות ההבדל שלנו בין קבוצה שרוצה לקבוצה שיכולה.
דרך אגב, אנחנו עומדים על 12 שערים נקיים בחצי עונה, עונה שעברה.
מה עשייה עונה?
We're gonna win the lake! We're gonna win the lake!
זה לא דרך
אגב. And now you're gonna believe!
סי עונתי מה שהתחילו לתת בפרימר ליג. את כפפת הזהב, היה 24 שערים, בעונה הראשונה שעשו את זה עם פטר צ'ך בצ'לסי.
וואו.
אנחנו כרגע עם 12 שערים נקיים.
כמה היו לצ'לסי? הייתי פשוט עסוק בלהתעלם מהוויר גונה ווינדסון.
24.
אותו קצר.
עונה שעברה, זה היה 18 של דחיה, שאף אחד לא עשה יותר מזה או שווה לזה מאז 2012-13, שג'ו ארט עשה את זה עם מנצ'סטר סיטי. ובוא נגיד שיקח לאליסון בערך עוד רבע עונה כזה, לעקוף את זה.
הוא צריך עוד 12 משחקים בראשית נקייה, כדי לשבור, להשוות את השיא של צ'ך.
שזה 12 מתוך או 19 שנשארו, בקצב הזה זה עוד אפשרי.
וזה גם אומר
ש... בוא נגיד זה, מבחינתי עוד 12 רשתות נקיות זה... קשה להאמין שמפסידים אליפות עם עוד 12 רשתות נקיות.
12 רשתות נקיות גם...
אלא אם כן יהיה לך מלא 0-0.
אני לא רואה מצב שאתה כאילו מגיע ל-12 תוצאות 0-0, אנחנו עוד לא סכם, אבל כן, זה מאוד מאוד מרשים. אני חושב שאפשר לעבור...
למקום השני.
אבל לפני שאנחנו עוברים למקום השני, אני יכול להגיד שאנחנו כזה, כל השלושה מקומות הראשונים, הם בעיקר שם כי הם יותר מהיו טובים, הרוויחו לנו הרבה נקודות.
בהחלט.
זאת אומרת, גם אליסון וגם השניים הראשונים, נכון?
אני אמין, מדובר.
כל הקבוצה... א', אני חושב שזה ארבעה הראשונים. רוברטסון, דעתי, נכנס לקלאס שלהם. כל הקבוצה מדהימה, כמו שאמרנו קודם, יש ארבעה שהם פשוט לבל אחר לגמרי מהכל.
אז במקום השני, יש לנו את...
מוחמד סלאח.
מוחמד סלאח. למה מוחמד סלאח לא במקום הראשון, העצוב? כבר מאנה לא עצוב, נכון?
מוחמד סלאח, זהו, אני נשאלה פה שאלה ואני אענה. מוחמד סלאח לא במקום הראשון, אנחנו נגיע למקום הראשון, משום שהדבר היחיד שמוחמד סלאח עשה זה להצליח לעמוד ברמה של העונה הקודמת. זאת אומרת, אתה לא ראית פה איזה מגמת שיפור. אבל זה
היה מאיפה להשתפר?
אז זה בדיוק הבעיה, שקצת קשה להשתפר מעונה של 44 שערים בכל המסגרות. מוחמד סלאח, 44 שערים, מה לא?
כן, לא, אני מתכוון. מוחמד סלאח במקום השני, כן, שחקן בעולם שמעל לווירג'יל ון דייק.
אין שחקן בעולם שמעל לווירג'יל ון דייק.
וספוילר. ואיזה ספוילר. אבל האם נקפוץ למקום הראשון?
אני לא חושב שמישהו שמע את המקום השני סלאח ולא ידע ישר.
נקפוץ למקום הראשון או שאני מתקף שנייה סלאח?
לא, בוא נדבר שנייה סלאח. סלאח, גם מבחינת מספרים נומינליים וגם מבחינת יכולת ריתוק של מגנים ובלמים אליו, סיוט, פשוט סיוט לשחק נגדו, לא שחקן שאתה מעוניין לפגוש בשום יום, בשום תאריך. טכניקה עצומה, יכולת מסירת כדור, לשים כדור על הראש, למצוא שחקן בשטח מת, וכמובן, גול סקורינג מפחיד. אני עוד זוכר שזה שחקן שבתחילת העונה שעברה היה מחמיץ כמו אנדי קול עם כיסוי עיניים, והנה, המצב התיישר. עבר מונדיאל לא פשוט, עבר משבר מול ראשי התאחדות במצרים. אני חושב שהוא... התאושש מזה מאוד יפה.
ובוא לא נשכח שהוא עשה מעבר מאוד מרשים לעמדה של החלוץ המרכזי.
בלי שאף אחד ישים לב, אגב.
בלי שאף אחד ישים לב, ובלי שזה, להפך, זה אפילו העלה את התפוקה שלו. לפחות מפתיחת העונה.
אני חושב שבכל פעם שאני מסתכל על האגף הימני או השמאלי, ואני רואה את סלאח בפינת הרחבה, וסביבו כמו זבובים איזה 4 או 5 שחקנים של היריבה, אני יודע שמשהו טוב קורה בקבוצה.
ואגב, איזה יופי זה, שקלופ יכול להזיז כל שחקן שלו לאן שהוא רוצה, בלי הפרצופים האלה, פוגבה, מוריניו הזיז אותו מילימטר שמאלה, מילימטר ימינה, לא, אני רוצה לשחק שם, לא, אני רוצה לשחק שם, אין אצלנו דבר כזה, וגם כוכב בסדר גודל של סלאח, קלופ אומר לו, תזוז לשם, הוא זז לשם.
הוא גם יותר מזה, הוא לא צריך להגיד לזוז, חלק אקוטי מהשיטה של קלופ, זה חילופי מקומות מתמידים, אף אחד לא מרגיש שהוא מתוסכל בעמדה שלו. אנחנו מדברים, מספיק שנזכיר את ג'יימס מילנר, שזה שחקן שעשה כל תפקיד בערך בעולם, והוא תמיד אמר שהכי נוח לו בעמדת קשר מרכזי, מגן שמאלי, מגן ימני, שחקן, כל מקום שבו קלופ יגיד לו תשב, ותעשה עבודה, הוא יעשה עבודה. זה...
יש לשבת או לא יושב, אני לא חושב שהוא
לא,
מסוגל.
לא, הוא לא מסוגל. הוא ישן בריצה. בכל מקרה, זה מעיד בעיניי על ה-DNA של הקבוצה, שמשחקת כקבוצה, נראית כקבוצה, אף אחד לא שם את האגו שלו מעל האחרים. אין מה להגיד על זה.
ובמקום הראשון...
וירג'יל... סתם לא. וירג'יל ון דייק, כן.
האל היווני, האל ההולנדי.
האל ההולנדי. כשוירג'יל ון דייק הגיע... בעצם...
אגב, שנייה, היום...
למה אתה מפריע אבל?
לא, כי חשוב לציין את זה. היום...
הוונדייק ורסרי.
הוונדייק ורסרי.
היום מלאה, כמה זמן?
היום אנחנו מקליטים את הפרק ביום חמישי, ה-27 בדצמבר. היום לפני שנה בדיוק, וונדייק הודיעו רשמית שסגרו את העסקה שלו.
ויצא מהוון.
והוא ככה הצטלם, לא נשען, אבל עם חולצה ואת קריסמס. את
קריסמס, כן.
זה היה יום, יומיים אחרי הקריסמס.
זה המתנה הכי טובה שקיבלנו לקריסמס, אתה יודע,
שבשלושים שעות. אוי, איזה סבור. יחשבו שתזמנו את זה בכוונה,
אז אני אומר לכם.
לכל מי שחושב, רגע, בוא נשמע את זה קצת. מהמם, אז לכל מי שחושב שתזמנו את זה, לא תזמנו.
זה בהחלט הגיע.
פיזרנו את זה רנדומלית על הפרק, וזה מה שקרה.
ותאמין, כל דבר שוונדייק מעורב בו,
ממש.
נגור מלמעלה.
אני חושב שזה נאמר לא מעט פעמים, אבל הגיע הזמן לומר את זה שוב. יש מעט מאוד שחקנים שעלם כזה אימפקט על מועדון כדורגל. אני כבר לא מדבר על ונדייק.
אני כבר לא זוכר את איזה קרה פעם אחרונה. אולי מסי, כאילו שאתה יודע שכל הקבוצה עליו, רונלדו, כל הקבוצה עליו.
לא, אבל להבדיל משחקנים כמו מסי ורונלדו שגררו את הקבוצה, ונדייק פשוט עומד בבסיס של הקבוצה,
ודוחף את כולם קדימה.
זה לא רק זה, הוא בא בתור שחקן רכש. היה את מסי, יש את מסי, היה את ג'רארד, שאי אפשר להגיד שג'רארד האימפקט שלו על הקבוצה לא היה מטורף, אבל זה שחקן שנכנס בתוך הקבוצה, השתלב בה ולאט לאט לקח את המעמד הזה. ונדייק בא, שם את הרגליים על השולחן, אני הבוס, יאללה קדימה.
אני חושב שברגע שיש לך שחקן הגנה, שמשפר באופן הנדסי ממש, באופן מכפיל את עצמו במאות שחקנים שלידו, זה שווה כל שקל שבעצם שמו עליו. אנחנו שוב מזכירים, מצד ימין יש לך ילד בן 19 וחצי בלחץ, מצד שמאל יש לך בחור בן 22-23, אלה לא שחקנים שבדרך כלל בקבוצות הגיל האלה, אתה נותן להם לפתוח בקבוצה שהיא קונטנדרית לאליפות באנגליה, לא יעזור. וזה מתאפשר, אני כבר לא מדבר על גומז, שהפך להיות בלם לגיטימי פלוס, אחרי שבילה שנתיים בפציעות שהיו גורמות לכל שחקן אחר אולי לפרוש, כל הקרדיט הזה, אני גם לא מדבר על לדחוף קדימה את הקבוצה.
גם את הקשרים האחוריים הוא לפעמים מנהל.
פביניו פשוט, מוריד לו איזה כפה ואומר לו, חסך הפעם באה, אתה מבקיר את השחקן.
תענוג לראות אותו, תענוג לראות אותו בעבודה, מכוון שחקנים ממין השמאלה. אני זוכר שהיה זה, במשחק נגד ניוקאסל, היה זה רגע שבו הוא קלט את טרנט בצד שמאל, מספיק נביחה וצעקה, וטרנט דילג, מה שנקרא, בקלילות חזרה לעמדה שלו, לא יודע מי אם שמתם לב. זה רק בא להוכיח בעצם מי זה הבן אדם הזה, מה האימפקט של המועדון, כמה היה חשוב לו להגיע, וכמה טוב שקלופ התעקש עליו בכל מחיר.
כן, ולא סתם אמרתי קודם שמבחינתי אין שני לו בעולם.
מאיזו בחינה?
יש שני לו בעולם.
כשחקן הוא לא...
זה שמשחק לידו.
מה זה כשחקן? שמה... לא זכור לי, בזמן שאני רואה כדורגל, שחקן רכש עם כזה אימפקט, זה פשוט לא נורמלי. זה תענוג כל משחק מחדש, ומה שהוא עשה לקבוצה הזאת, אין כרגע שחקן בעולם שמבחינתי מסוגל, תביא מחר, לא משנה את מי, תביא לי את מסי, הוא לא יעשה אימפקט כמו שוונדייק עושה.
כאוהד לא מעט זמן, אני חושב שאולי השחקן האחרון שהגיע לליברפול כרכש ועשה את ההיסטריה הזאת, או את האימפקט המיידי, אולי קווין קיגן ברמה הזאת, אני ממש לא מגזים כאילו. הפכנו להיות מקבוצה שידועה לשמצה באיזושהי סופגת שערים טיפשיים בכל דקה, חסרת אופי, לקבוצה שסופגת 7 שערים בחצי עונה.
אחרי שגם... אני חושב שבסאוטהמפטון הרגישו טיפה שה-75 מיליון הזה, אתה יודע, איזשהו מס על כל העקיצות שדפקנו היום קודם, מנה וזה.
ועדיין...
ועכשיו הם מרגישים עוד פעם כאילו הם אכלו אותה.
אני מרגיש שאנחנו צריכים לתת להם מתנה לקריסמס עוד איזה 30 מיליון, זה רק הוגן אחרי.
אם אנחנו מסיים את העונה בקצב הזה, וירג'יל ונדייק שחקן העונה?
לא, וירג'יל ונדייק שחקן הזוכה בלון דאור.
בלון דאור. אתם יודעים מי השחקן האחרון שזכה בשחקן העונה כבלם בפרמייר ליג?
אני מת להגיד ג'ון טרי 2005?
לא, אבל קודם כל ב-2005 הוא לא זכה, ג'ון טרי לדעתי גם לא זכה כשחקן השנה בפרמייר ליג.
אז ספר לנו מי זה היה, מורחו.
2010-2011, אתם לא תאהבו לשמוע את זה, זכה בפעם השנייה כשחקן השנה בפרמייר ליג, וידיץ' של מנצ'סטר יונייטד.
שמי שיגיד לי שוידיץ' בסיאו יותר טוב מוונדייק.
ואם אנחנו הולכים לאחרונים שזכו, מוחמד סלח שנה שעברה, נגולו קנטה לפני שנה, ג'יימי ורדי, עדן עזר, לואי סוארז, גארד בייל, ולפני כן, בעצם וינסנט קומפני, עם מנצ'סטר סיטי ב-2011-2012.
זו הייתה העונה שהוא היה קשיר.
זו הייתה העונה האחרונה שבלם זכה.
לפני שהוא הפך לשניצל קומפני.
האם ונדייק לוקח השנה בסוף העונה? שחקן העונה?
אם ממשיך ככה, חד משמעית, כן, בטח.
כן, אבל עוד מוקדם להצהרות.
רותם אלרגי להצהרות כאלה, אז אני...
טוב, אז כדי להמשיך לשבור את הקרח, קדימה, צועדים קדימה, פה בפודקאסט הכפית, לא מוכנים לעצור, עוד שכולם פה קופים ומטריות all over ומעילים.
איפה הרעמים? למה לא תזמנת עכשיו?
יש עוד מטר, מה אני אעשה? יש בדרך... טוב, אז אנחנו ממשיכים. המשחק מול ארסנל ביום שבת הקרוב, 19:00, קבוצה, סורי להגיד בשביל הארסנל, קבוצה קצת שבורה. ההרכב הראשון שלהם זה בערך...
שבורה פיזית.
פיזית. ההרכב הראשון שלהם ששיחק מול ברייטון במשחק הליגה האחרון באמצע השבוע, היה 1-1. זה בערך השחקנים היחידים שיכולים לשחק בהרכב, חוץ משניים. אם אנחנו ככה נמנה את השחקנים, או במיינג ולגזד כחלוצים, מוזיל מתחתיהם, בקישור תורר הג'קה וגנדוזי, לירשטיינר בימין, סוקרטיס ו... באיחור קצר.
רעמים.
רגע, איך אומרת השם הזה? קוסטלניץ'?
קוסטלניץ'.
לא קוסטלניץ'.
לא, מי זה?
קולאסינאץ', סליחה. קולאסינאץ', מגן שמאלי. לנו שוער, היחידים שעוד על הספסל יכולים לעלות ולעזור זה איוובי ורמזי. זהו. אין הרכב. ההגנה הראשונה שלהם פצועה, זה מה שמנינו, זה ההגנה השנייה שלהם. זה כמו שאנחנו נעלה עם קליין, מורנו,
מטיפ ולוי ג'ונס.
או גומז או לוברן. זה המצב שלהם. בנפילד, המצב לא מזהיר.
אני לא שואב מזה המון עידוד. ארסנל זה קבוצה שבאופן כמעט מסורתי יודעת להפקיע לנו. אני חושב שמזה כבר כמה עונות ברציפות, בית חוץ הם סמנו שער שניים.
כן, גם הם אחת מהקבוצות הבודדות בליגה שבאמת יכולה לקרוא איזשהו תיגר על ההגנה שלנו.
אני מזכיר שאובמיאנג הוא כרגע מלך השערים בליגה. מדובר בקובע שערים פרופילי. אז אני לא הייתי ממהר להגיד שהמשחק הזה הוא נוטה לטובתנו.
נספוג באנפילד? לא. נספוג באנפילד?
אני לא שולל שנספוג באנפילד, אני כן שולל שנפסיד באנפילד. אבל אני בהחלט חושב שאם אובמיאנג לקזט ואוזיל שמזין אותם בכדורים, הם שווים שער בכל מגרש בעולם.
חמישה מפגשים אחרונים באנפילד, שלושה ניצחונות, שני תוצאות תיקו.
מול ארסנל הכוונה?
מול ארסנל.
האם ספגנו?
כמה ספגנו? בוא נראה אם יש ביסוס למהירות
אני אמשיך ואני אבדוק, ואתם תמשיכו. אנחנו מדברים על... ככה מסרו לנו התחקירנים שלנו. מומלץ לא לזוז מהמסך אחרי דקה 85, מאז שנת 2000 הופקעו 27 שערים, רק בחמש דקות האחרונות במפגשים.
חצי מהם בערך במשחק ההוא שנגמר בדקה 110.
במשחק האחרון ספגנו אחרי דקה 85 על אותו גול של לגזט.
לגזט?
לגזט.
ולא, זה היה 1-1, ואנחנו אחרי זה עלינו, ניצחנו 2-1 במשחק הזה, לא?
לא, לא ניצחנו את
ארסנל. זה היה 1-1.
זה היה תיקו. אני באמת צופה שם ניצחון, ואני אפילו אומר שער נקי. אני באמת חושב שיהיה להם מאוד קשה. אתם יודעים מה אני עוד אומר? אנחנו חייבים להוסיף לכל העניין של הסגל והרכב שלהם את עניין העייפות. היה להם משחק לפני 3 ימים, ליכשטיינר יהיה לו מאוד קשה לרוץ, יש סיכוי טוב שניילס הצעיר יפתח במקומו.
מייטלנד.
שאר השחקנים פותחים כמעט כל משחק, באמת, באמת, באמת כבר נהיה להם קשה. גם הבעלמים שם לא נחים.
קבוצה שיש להם מסגרת אירופית, צריך להזכיר.
המסגרת אירופית פחות הייתה להם בעייתית, הם שיחקו בעיקר עם צעירים, הרכב שני שלישי כזה.
זה עוד קצת עומס פה ושם ודברים כאלה. אני חושב אבל שהשחקן שהכי צריך לשים לב אליו מעבר לכל העייפות, כי נראה שהעייפות לא ממש מעניינת אותו, זה טורר. וזה יהיה בעצם המפתח לניצחון שלנו במשחק הזה, לשתק את טורר, זה המנוע שלהם כרגע, הוא גם כובש, הוא גם מבשל.
זה שחקן שבהחלט לא הייתי מתנגד לראות בליברפול. מכל הטופ 6, זה... יש כמובן...
במקום מי אתה משחק איתו?
לא במקום, אבל...
כחלק מהרוטציה בקישור ההגנתי.
בהחלט כחלק מהרוטציה, במיוחד שיש לך את פאביניו שבתהליכי תקלמות מהירים אמנם, אנדו שאנחנו זוכרים שפציע, וזהו בעצם.
אתה מביא אותו במקום מילנר שאולי חוזר ללידס?
אני לא מביא אף אחד במקום מילנר כולל מסי.
אגב, אני לא שולל שפירמינו בתור הספשיאליסט שלנו, ויש לי משימות מיוחדות, זה תוררה
פרויקט...
כן, פרויקט אישי.
אפרופו פירמינו, וזה, אני הולך להגיד משהו שלדעתי היה לי מאוד מובהק במשחקים האחרונים, ניוקאסל וולס וגם לפני זה, ולדעתי זה הולך להיות סופר קריטי בארסנל, ובמיוחד מול מנצ'סטר סיטי. וזה העניין שאם היינו מסתכלים על ליברפול, עם פירמינו בתור חלוץ 9, נסוג כזה, היום אנחנו משחקים עם שני פיבוטים. לא רק בובי פירמינו, אלא בובי פירמינו ומוחמד סלח ביחד. הדרמטיות. מה שקורה בעצם, שלא רק שפירמינו משחק שם ומושך שחקנים, עכשיו גם סלח עושה את זה. והוא מצליח משם גם להפקיע וגם לבשל, ושניהם מצליחים למשוך את כל ההגנה, לבלבל את כל ההגנה של היריבה, ולהכניס לשם את מני 1000 פעם, שלמרות הכל קשה לו מאוד להפקיע למרות המצבים הבטוחים, ואת שקירי שעושה שם מלא בלגן, ולא משנה אם משחק עם זה הקשרים שעולים, ופתאום הבלמים שעולים, ובאמת פותחים להם את כל ההגנה. קשה לי לראות את ארסנל מתמודדים עם זה. תכף נגיע למנצ'סטר סיטי, וגם הבעיות שלהם עם הסגל ומה שהולך שם. אני צופה שזה בעיקר יהיה המפתח שלנו בשני המשחקים הקרובים.
שמע, פירמינו זה, אני חושב, כאב ראש לכל מאמן שמנסה להכין את הקבוצה שלו לפני משחק מול ליברפול. אתה לא באמת יודע מה הולך להיות התפקיד שלו באותו ערב.
אפילו הוא לא יש מצב.
יש מצב שאפילו הוא לא יודע. יש מצב שקלופ לא יודע. הקלופ בטוח מתכנן, אבל פירמינו גם מאוד משתגל בהתאם לאיך שהמשחק מתפתח ואיפה נפתחים לו שטחים, וצריך לרדת קצת יותר אחורה לקבל כדור. אתה רואה אותו פתאום קשר לכל דבר, יש לו קצת יותר שטח מקדימה, אתה רואה אותו לקדימה, כעברו של החיים.
אני חושב שזה היה בולט בעיקר בשער השלישי מול ניוקאסל של שקירי, שבו ראינו בעצם את פירמינו בקצה של חוות ה-16, מושך אחורה את לסלס, משאיר איזשהו מסדרון פנוי לגמרי, טרנד פשוט נותן פס. אם שקירי לא שם רגל, מאני אחריו שם רגל, וזה שער פשוט אחד הקלים.
אפרופו, אם כבר סטטיסטיקות מתקדמות ודברים כאלה שחואבים להתעסק בהם, צריך להמציא לזה סטטיסטיקה למה שפירמינו עושה. אנשים לא תמיד רואים את זה. כמעט, אני חושב, חלק ניכר מאוד מהשערים שלנו, אם תסתכלו טוב, תשימו עין מה פירמינו עושה וכמה שחקנים הוא מושך אחריו.
להסתכל על המשחק שלנו, נגיד כשפירמינו הפוקל ולא מסתכלים על הכדור, מאוד מאוד קשה לעקוב אחריו. זאת אומרת, הוא מוצא את עצמו, הוא נכנס תמיד לתאי שטח, עוזר בהם או בלחץ כדי להשיג את הכדור, כמעט תמיד רואים שם את פירמינו, בטווח של ה-4-5 מטר נכנס כאילו בגגן פרסינג, או שאתם רואים אותו מתפנה מאוד מהר לשטח מת, עובר בלם, מחפש את המסירה. כמו שרותם אמר קודם, זה על גבול הבלתי אפשרי לשחק מול פירמינו ביום טוב שלו. ביום פחות טוב שלו, יש...
זה מאוד קשה לשחק מולו.
כן.
ויש לך את סלח, ויש לך את מנה, ויש לך עוד מיליון שחקנים, ולא עובד שיכול לכבוש, ווונדייק שיכול לכבוש, ושחקנים מהספסל.
לכן
מנה
יכול להרשות לעצמו. לכן מנה יכול להרשות לעצמו החמצות מזעזעות, כמו שחורים לאחרונה. ועדיין להיות עם משהו
כשפונה. אפרופו מנה וארסנל.
אפרופו.
כמה הוא אוהב את זה.
כן. כולנו זוכרים את ה-4-3. קלופ מרים את מנה על כפיים. אני חושב שמנה יכול לעשות דבר כזה גם מול ההגנה היחסית איטית של ארסנל, ואפשר להגיד גם העיפה, כמו שנאמר פה. הוא מאוד אוהב את זה. הוא מאוד אוהב את הריצות על הקו, את החיתוכים לאמצע. אם לא קפית עליו מצב של מסירה אחרונה, שזה משהו שהוא יותר לוקה בו, המצב הוא טוב.
אפרופו, הבטחתי לכם בדיקה, בדקתי 6 משחקים אחרונים בין ליברפול לארסנל בליגה. קודם כל בכללי, מאפריל 15, לא הפסדנו לארסנל. זה כבר מעניין. בשישה משחקים האחרונים...
אתה לא מפסיק לנחס פה ב...
בשישה, אני לא מוכן לקבל את זה. אני לא מוכן לקבל את זה, לא מוכן.
הגביע בחוץ, בואו קחו.
לא מוכן. 6 משחקים אחרונים...
זה קעקוע של אליפות 19 שם?
לא, ממש לא. 6 משחקים אחרונים, 29 שערים בין שתי הקבוצות, זה כמעט 5 שערים למשחק בממוצע.
כמה לחובתנו?
שרת הפירסים בווינר.
לחובתנו יש 1, 4... בוא נוסיף פה עוד אחד, יש כבר...
מוכר מפרגן לארסנל, נשים לב, נוסיף להם שערים.
יש לא מעט, ספגנו לא מעט שערים.
אפשר להגיד מעל 10?
כמה היו מאז שוונדייק הגיע?
מאז שוונדייק הגיע, אני רק אציין שהפסדנו פעמיים בשנה האחרונה מאז שוונדייק הגיע.
זה לא הרבה.
זה כלום. וארסנל, יותר מזה... משחק מפתח קריטי לקראת סיטי.
בתעוף.
כמה הוא חשוב?
אני חושב שקודם כל, זה נכון לנחש שהרכב שיעלה מול ארסנל, מי שיהיה לספסל יעלה מול סיטי.
יש לנו מנוחה מאוד יפה ביחס ל...
קודם כל יש מנוחה מאוד יפה, צריך לזכור שאחרי ארסנל יש 5 ימים מנוחה, אבל...
סיטי אגב יש יומיים או משהו כזה, לא?
אנחנו הקבוצה עם הכי הרבה ימי מנוחה, הכי הרבה מנוחה בכל ה... בוקסינג דיי, בנוסף לזה שהוסיפו השנה עוד לפחות יום, אם לא יומיים, לתקופה הזאת, ככה לפזר את העומס הידוע של התקופה הזאת. מבחינת קריטיות, אני חושב שהדבר הכי קריטי במשחק מול ארסנל לקראת סיטי, זה איך שפאפ הולך לעלות. פאפ ראינו אותו במשחק מולנו באנפילד, והוא גם אמר את זה, אי אפשר לשחק פתוח מול ליברפול.
אפשר, אבל לא כדאי.
הוא מפחד מאוד לשחק פתוח מול ליברפול, ואם הוא יגיע במינוס של 7 נקודות, או אפילו בתקווה יותר, אבל הריאלי 7 נקודות במידה וינצח את ארסנל.
בוא נחדד שגם קלופ הגיע יחסית לסגור בטקו.
We're gonna win the league! We're gonna win the league!
די רוחני!
And now you're gonna win the league!
אני לא יודע, אתה יוצא מפה ב...
חייבים יש לי ניגודיות, אתה יודע.
אבל איפה אני בדיוק?
אבל לא, חכה, זה עוד יגיע...
אנחנו שווה אליפויות כבר.
יגיע הרנט בנושא הזה, אבל... כמו שאני אומר, זה... יהיה תענוג לראות את סיטי משחקים מולנו פתוח. אני לא אומר שזה גם לא יכול לגמר בניצחון של סיטי, בסופו של דבר קבוצה מדהימה.
שיודעת לכבוש.
שיודעת לכבוש ובאמת לראות אותם...
והמשחק אצלם בבית.
והמשחק אצלם בבית, אבל אני בטוח שפפ ירגיש פחות בנוח לשחק כזה פתוח, וזה יהיה לו הרבה יותר, דילמה הרבה יותר גדולה, כשהוא יהיה במינוס 7.
האמת שאין הרבה ברירה, אבל פפ חייב לשחק פתוח אם הוא רוצה להתחיל את
כן, אבל
הוא ילך על ניצחון.
אבל במינוס 4 הוא יכול להגיד, טוב, גם את זה אני מוכן לסגור בטקו, ואת הארבע נקודות האלה אני סומך על הקבוצה שלי ונסגור בשאר העונה, 7 זה כבר ימור הרבה יותר גדול ללכת על טקו.
אני מתקשה להאמין
שלא לדבר על 10.
אני מתקשה להאמין שפפ לא ינסה לצמצם את הפער לנקודה, ולקחת מליברפול... לגבות הפסד ראשון מליברפול, מה שנקרא.
לדעתי הוא בפוסט טראומה, והוא גם ראה אותנו מול נאפולי.
אם הוא בפוסט טראומה, זה הולך להשפיע לו על כל העונה. שני הפסדים הנוכחיים הם אמנם משבר, כמו שאמרנו קודם, אבל אנחנו לא יודעים אם זה משהו שיעלה לו באליפות. הפסד מולנו, ניצחון מולנו הכוונה, סוגר למעשה את הפער של שני הפסדים המיותרים האלה.
אני לא חושב שפפ מספיק חסר ביטחון בקבוצה שלו בשביל... להגיד מול ליברפול בבית אני קודם כל לא מפסיד, זה נראה לי קצת יותר מדי לצפות מפפ, אבל בארבע נקודות שוב יש מצב, במינוס 7 אני לא רואה אותו כזה מפחד, וזה יכול לעלות לו בהרבה נקודות
וגם באליפות.
כן,
אז בואו נפרק קצת את המשחק מול סיטי, אני רוצה ממש בואו נפרק קצת לרמת הרכבים, לרמת שחקנים, כי זה הולך להיות משחק גדול, זה הולך להיות משחק חשוב. קלופ הראה לנו מתחילת העונה כמה חשוב הטקטיקה, כמה חשוב באמת כל משחק לעצמו, כמה בסופו של דבר המטרה בסוף זה לנצח ולא להיות הקבוצה שמשחקת הכי יפה, או הקבוצה ששולטת בכדור. מבחינת הרכב, ראינו כמה הרכיבים העונה. דיברנו על זה בפרקים האחרונים. ראינו 4-5-1, ראינו 4-3-3, ראינו 4-4-2. איך אנחנו הולכים לעלות קודם כל בתור מערך מול מנצ'סטר סיטי?
אני חושב שבתור התחלה אנחנו צריכים לשלוט בקישור. זה בעצם יהיה המפתח שלנו למשחק. אנחנו צריכים להחזיק את הקישור האחורי ולתת תמיכה מאוד טובה להגנה. אני לא אתפלא אם אנחנו נראה את אנדו ופביניו פותחים כשני מספרי 6, כאשר מעליהם יכול להיות מאוד שקייטה, מאוד תלוי בקשירות שלו. אפילו שקירי, גם אני לא שולל את האופציה הזאת. והשלישייה הקדמית רגילה, MSF. הנקודה שהכי חשובה מבחינתי מעבר לתמיכה בקישור, זה היכולת של טרנט ורובו, מה שנקרא, לעמוד במשמעת הטקטית, כי אנחנו מדברים על יריבה שיש לשחקני אגף סופר מהירים, אנחנו לא רוצים לתפוס את סאנה ביום טוב, אנחנו לא רוצים לתפוס את חמדני ביום טוב.
אגב, שני שחקנים שמאוד קשה להם מולנו. גם סאנה שאוכל הרבה חצץ מטרנט, וגם סטרלינג.
כן, אני זוכר שבמשחק האחרון...
לא הולך לו מי יודע מה מולנו.
במשחק האחרון סאנה די הרגיש את הכיס של טרנט מבפנים, אבל שוב, אנחנו מדברים פה על שחקן שהוא קלאס אחר. אני מאוד מקווה שהם יעמדו במשימה ויסגרו בזמן, ואם לא, וירג'יל יתעלם בראש.
שמע, מבחינתי יש פה שתי מתודות עיקריות שאפשר ללכת לפיהן. או כמו שלישי אמר, משהו קצת יותר אחראי, מגנים ממושמעים, שני מספרי 6, ולנסות לעקוץ יותר כאילו במתפרצות. האופציה השנייה, וזה מה שראינו ב-4-3, זה גישה קצת יותר פרועה, לדחוף אותם קדימה, ממש ללכת לשחק הכי חזק שיש על החולשה שלהם. בסופו של דבר החולשה שלהם זה החלק האחורי. ללכת לנסות לקטוש אותו, וכשאתה משחק הרבה פעמים כל כך התקפי, כמו שאומרים, לפעמים ההתקפה, ההגנה הכי טובה זה ההתקפה, זה הדבר הכי גדול שעשינו מול סאנה במשחק נגדם בצ'מפיונס. העלינו טרנד קדימה, יאללה, רוץ, ילד, רוץ. וסאנה פשוט היה משותק בעצם זה שהוא היה צריך לשמור על טרנד כל פעם שהוא עולה קדימה. זה גם דרך לפרק אותם, שהם ינסו לשחק את כפי, ואנחנו נגיד, אין בעיה, אנחנו יודעים גם כן לשחק את כפי, וטוב מאוד.
ועם איזה קישור אתה עולה במצב הזה?
עם איזה קישור?
כדי ללחוץ אותם קדימה.
אנדו ג'יני מילנר, הקישור הקלאסי שלנו שסחב אותנו לגמר הצ'מפיונס.
אוקיי.
בתקווה שמילנר קשיר, אם מילנר לא קשיר.
אתה רואה אבל אחד מהשחקנים האלה מייצר באופן קריאטיבי משהו מקדימה, יודע לתת את הפרס, עושה קייטה, עושה שקירי. אם אתה מדבר על לחץ קדימה ועל לדחוף, אז מן הסתם צריך להיות שם השחקן הטיפה יותר יצירתי.
יש את השלישייה הקדמית שלנו, הקישור יהיה עסוק בעיקר בלחץ ובלוודא שאם במקרה הכדור מגיע לסיטי, הוא חוזר ישר אלינו. צריך שם את הלחץ המטורף הזה, קייטה בטוח לא יכול לייצר אותו.
לא בשלב זה.
לא בשלב זה, ההתמודדות שלו פיזית, ראינו את זה בעיקר מול וולפס, עדיין קשה לו להתמודד עם, עם הפיזיות הזאת. פאביניו יכול להיות שכן יוכל להיכנס, אולי טיפה פחות לחץ, אבל איזשהו עוגן בהגנה קצת יותר, אבל זה עדיין לדעתי יפגע בלחץ שאנחנו מסוגלים להפעיל. לדעתי, שלישיית קישור... לכאורה, אפורה.
אגב, מה המצב של גומז?
אז גומז וגם מטיפ יחזרו רק בינואר. גומז חוזר לדעתי באמצע ינואר.
המשחק מוסיף בינואר, אבל כן, אמורים לחזור איפשהו באמצע ינואר.
לא, אבל הוא חוזר באמצע ינואר, מטיפ חוזר בסוף ינואר.
כן, בתחילת דצמבר שניהם נפצעו בערך לחודש וחצי.
אפרופו פציעות, מה שקורה במנצ'סטר סיטי, צריך להבין, והוא חשוב. קודם כל, דלף. חסר במשחק הזה, עקב האדום.
הוא לא רק במשחק הזה, הוא
חק לשלושה משחקים.
שלושה
משחקים.
גם בגביע.
סופר משמעותי, זה אומר בעיקר שבצד שמאל גם אנדי פצוע, וגם דלף מורחק, ולכן כנראה מי שישחק שם,
זה או
דנילו, שיעבור לצד שמאל, או לפורט.
מה לגבי זינצ'נקו?
ואז ווקר משחק בצד ימין.
ולשים את סלח על שחקן עם מגן עם הרגל הפוכה.
דרך אגב, הם כבר עשו את זה.
לפורט כמגן שמאלי, הם עשו את זה, וזה הוכח ככישלון נחרץ.
ואני לא יודע כמה פתרונות יש להם את זה. צריך לזכור שפרננדיניו כרגע פצוע, במשחק שיש להם בסופש, מול סאות'המפטון, הוא לא ישחק.
הקישור.
ליברפול לא בטוח.
הפציעה שלו די מסתורית ובלי פרטים.
זה לא נראה טוב, אבל...
זה מהפציעות האלה, כן, או שפתאום הוא חוזר, כי זה סיטי ויש שם חומרים ממריצים לדעתי, או שזה מהפציעות האלה ש...
זה פציעת אוקס,
כן, לא יודעים מה קורה, כן, חוזר, לא חוזר, שיחק עוד משחק, נפצע לעוד שבועיים.
מפה לשם שנה, אבל זה...
כן, ללנה.
גם, משהו סופר קריטי, כי גם פרננדיניו לא יוכל לשחק, אם פרננדיניו לא קשור, הוא לא יוכל לשחק בקישור, דלף לא יוכל לשחק במקומו, סטונס וגונדואן כבר... הוכתרו ככישלון שם.
שכבר התחילו לאלתר
איתו. מי בעצם כאילו...
הוכתר שם ככישלון, ויש שם בעיה רצינית בלבלום את ההתקפות של היריבה, ולסדר ולהזיז את הכדורים קדימה לבול מיליון קשרים התקפים שיש להם בהרכב.
שזו אגב עוד סיבה ללכת במנטליות של בנו לפרק.
אני כן הייתי חושב, אני הפצרתי את זה קודם, ואני כן חושב שנעשה זה גם הפעם, וזה מה שדיברנו בפרק הקודם, וזה לעלות עם ה-442, סוג של 4-4-1-1, כשמבוסס על זה שקודם כל בובי וסלח מקדימה, שניהם פיבוטים, שניהם מחליפים כשהמטרה היא קודם כל להביא לסלח את הכדור, איך שהוא מקבל, שיבת אותו לשער, והדבר השני שם זה שני הולדרים, במקרה שלי דווקא אני לא הולך על אנדו, אני הולך על פאביניו וג'יני, שלדעתי יכול לעשות שם את העבודה הכי טובה, שזה לרוץ, לעשות טאקלים, להריץ את הכדורים קדימה.
ואז אתה צריך גם את שקירי.
אני רק רוצה
ואז
לציין.
ואז מבחינתי, זה עוד פעם לשחק עם מנה בצד אחד, ומה שאמרתי אז, קייטה באגף כביכול, אני חושב שזה פשוט יצליח לנטרל אותם באופן מוחלט, ואחרי זה, במחצית השנייה, שפתאום אתה יכול להכניס את שקירי, ואתה יכול להכניס את אנדרסון, ואתה יכול להכניס את אוריגי או סטאריג', אני חושב שזו דרך שיכולה לשתק אותם ובאמת נצח את המשחק הזה.
אני רוצה להגיד רק משהו לגבי אנדו ופאביניו. ראינו מול ניוקאסל בעצם, לא שזה איזשהו אבן בוחן לסיטי, אבל ראינו שכאשר פאביניו נכנס ובעצם שחרר את אנדו לעלות למעלה להתקפה, אנחנו ראינו בעצם שחקן שהתגעגענו אליו מאוד. זאת אומרת, אנדו במשך הרבה מאוד זמן לא היה בעמדה הזאת ככה שהוא יכול להביא לידי ביטוי את היכולות הטכניות שלו ובעיתם הרחוק, ולאנדו יש בהחלט יכולות טכניות מעבר למסירה לדווחים ארוכים. אני לא שולל בכלל שברגע שהם עולים ביחד מול סיטי, הנדו יהיה אותו השחקן שמפעיל את הלחץ מהאמצע, כמו שאותם אמר שאנחנו צריכים לעשות. לדעתי אפילו על חשבון ג'יני. אותם?
יש מצב שהוא ישחק על חשבון ג'יני. אם כאן קצת התייחס למערך שמורכו הציע פה, אני לא רוצה לראות את קייטה בהרכב הראשון מול סיטי. זה השחקן היחיד בליברפול, אולי למעט מורנו ו...
מרקוביץ'.
שאני...
תשווה באמת.
לא, אבל הוא עדיין לא מוכן, הוא עדיין לא בשל. אפשר לשים... הוא שחקן מעולה, יכול להיות שתשים אותו שם, והוא פתאום... זה יהיה המשחק שבו...
בדיוק עניין, יש לה הבלחות, כאילו, ראינו את קייטה מראה כמה דברים שהוא יודע, אבל אין פה קונסיסטנטיות גם בגלל העניין של הפיזיות, וגם בגלל העניין של האופי. מי שמסתכל על קייטה משחק הוא הרבה פעמים שהוא מתוסכל, מניף ידיים, צועק, מתלונן לשופטים. מבחינה מנטלית הוא עוד לא הבין לגמרי איפה הוא נמצא.
ונדייק צריך לעשות איתו איזו שיחה צפופה מהבחינה
הזאת. בהחלט, אני מסכים.
אני אומר, בוא נעשה לנו משחק. אנחנו עכשיו בוחרים את הרכב למנצ'סטר סיטי, נעצב ככה את ההרכב, נעלה אותו גם אחרי זה לחוג, עם הפוסט שאנחנו מעלים.
נשלח לקלופ.
כן, בוא נעשה לבחור שחקן על כל עמדה שלדעתנו ככה עמדת רוב, נצליח לבחור, אתם תתחילו, אם יש איזושהי בעיה אני מכריע.
בוא נתחיל במובן מאליו, אליסון, רובו.
רגע, קודם כל, אליסון בשער, רובו עולה בצד שמאל,
ונדייק
בלם, לוברן
כי אין עוד את מי.
וטרנט.
וטרנט בצד ימין. אני חייב להגיד שאם למישהו לא ברור, כנראה מול ארסנל, טרנט ינוח. אני בספק מאוד שאחרי הפציעה הוא ישחק שלושה משחקים ברצף.
זאת אומרת שקליין יאללה.
מיוחד שקשה לו. כן, תצפו איזה קורה. או מילנר, אמור שהוא גם קצת חוזר מפציעה, ולדעתי ישמרו אותו לסיטי.
קליין היה סולידי לחלוטין נגד יונייטד, לא הביא שום דבר ברמה התקפית, אבל עושה את העבודה שלו.
אנחנו מכבדים להרכב 4-5-1 או 4-3-3?
אני חושב ש-4-3-3 רותם, הקישור.
4-3-3,
יאללה, 4-3-3, קישור.
אני אמר, לדעתי, ג'יני שם.
רגע, קשר אחורי. פביניו, ג'יני, אנדו.
אתה פביניו לפתוח מול סיטי. מעניין.
אני לא חושב שפביניו יפתח.
משאיר את אנדו אחורי.
כן.
כן? אנדו פותח? ריצ'י. ריצ'י, מה אתה אומר?
אני מסכים. אני מבחינתי הייתי פותח עם שניהם, ו...
רגע, מי פותח קשר אחורי, אנדו?
אנדו. שני קשרים בעצם אחורי, שני מספר 6, ומעליהם את מילי או את ג'יני. מה אתה אומר?
גם כן, אותו דבר בדיוק.
טוב, אז השלישי...
אנדרסון, מילנר... וג'יני?
או אני אומר אנדרסון, פביניו וג'יני. סליחה, אנדרסון, פביניו ומילי. אבל בסדר, לכאן או לשם. אין לי בעיה גם שג'יני יפתח.
מה, תכריע את הסוגיה.
אז אנדרסון,
אמרנו דעת הרוב.
מילנר ולדעתי פביניו.
אוקיי.
למרות שקצת קשה לי לראות השלישייה הזאת קורית, אבל אני אחריע בעניין פביניו. ובהתקפה, היא די ברורה.
אוריגי, סלח מוריניו, סלח מוריניו אמרתי, סלח פירמינו ומאנה. כן.
ואני, טוב, אז אנחנו הכרנו פה את הרכב, יש לנו באמת את אליסון, יש לנו את טרנט אלכסנדר ארנונד, לוברן, ונדייק, רוברטסון, פביניו, מילנר, אנדרסון, סלח, פירמינו ומאנה, לדעתי הרכב שככה ביחד לא עלה עדיין. בתצורה הזאת, כן.
אני אסכם לך קצת את המשמעות של שני המשחקים הקרובים. בסרט 300, כן, ראינו קונספט מאוד מעניין.
אז הרד גיל 18 פלוס.
אז הרד ספוילר, אבל בעיה שלכם, כי הסרט הזה יצא לפני מיליון שנה, וזה כבר לא נחשב ספוילר. כל הרעיון של סוף הסרט היה כזה דבר. היה את המלך הפרסי שנחשב לאל, אי אפשר לגעת בו, הבן אדם, לא בן אדם.
זה ונדייק למעשה, למה שהתבלבל.
זה גם ונדייק, אבל זה גם אנחנו כרגע, וגם מה שסיטי היו עד אולי לפני 4-5 מחזורים, והשימור של הסטטוס הזה, של קבוצה שאי אפשר לנצח אותה, כי אם אנחנו באמת עוברים את שני המשחקים האלה, עם לפחות 4 נקודות, אתה מגיע להמשך העונה באמת עם סטטוס של איזה קבוצה שתעלה מולך, תחשוב, אפילו סיטי לא הצליח לנצח אותה בשני משחקים, ארסנל לא הצליח לנצח אותך בשני משחקים, מה כל הקריסטל פאלאס של הליגה יחשבו וירגישו לפני שהם עולים לשחק מול ליברפול?
לא טוב.
ומעבר לזה, כמו שאנחנו רואים, סיטי ברגע שהם הפסידו, פתאום זה קצת נפתח, יש איזושהי אמונה שפתאום אפשר לנצח אותה.
זה בדיוק העניין. השריון של סיטי נשתק לטעמי כבר בניצחון שלהם על ווטפורד, שנגמר 2-1, הם די ירקו דם בשביל לצאת מהמשחק הזה עם 3 נקודות. במשחק הזה כבר ראו את הפגיעות שלהם גם בחלק האחורי וגם מבחינת אופי. אחרי זה הגיעו שני הפסדים שאני חושב שעד עכשיו פאפ מנסה להבין איך זה קרה לו בעצם. את השער של אנדרס טאונסנד הוא יראה בחלומות לדעתי עד סוף חייו. שער אגב מהמתמודדים לשער העונה באנגליה. לא היה צפוי. בעצם אני חושב שפאפ באיזשהו מקום חטא קצת בחטא היוהרה. אפשר להגיד שהסגל שלו סובל מפציעות וכו', אבל מול קבוצה כמו פאלאס הציפייה היא שתראה הרבה יותר טוב א', ולא תנסה, אתה יודע, לגרד ניצחון, שזה מה שהם, אפילו למצב הזה הם לא הגיעו בסוף. לסטר, שוב, ספגו שער מוקדם, ועדיין הצליחו לחזור ולנצח. לסטר קבוצה עם אופי מאוד מאוד חזק השנה, גם יכול שלהם לא סופר יציבה, אבל הם תמיד באים כאילו לשחק כדורגל ולראות טוב. אני חושב שהענק מתנדנד, מה שנקרא במקרה של סיטי. הם נראים פגיעים, הם נראים פציעים בעיקר. אני חושב שזו הזדמנות go for the kill.
ובנוסף לכל זה, אנחנו לא רוצים להיות המשחק שיוציא אותם מהסחרחורת הזאת.
אנחנו רוצים את המשחק שיוציא אותם ממרוץ לאליפות בהחלט. זה כן.
זה לחלוטין. מעבר לזה, אני רוצה לדבר על נקודה רגישה, כואבת, לא יודע מה, איך נקרא לזה.
פינת היוסי סיוס.
כן, יש שני דברים קטנים. א', הסטטיסטיקה הזאת שרצה בכל מקום, לא משנה איזה פודקאסט אני מאזין, איפה אני קורא, בעברית, באנגלית, באמהרית, זה ממש לא משנה. בעשר השנים האחרונות, כל קבוצה שהובילה את הליגה בקריסמס.
אבל כל קבוצה.
כל קבוצה. מלבד ליברפול של עונת 13-14 ו-2008-2009, זכתה בסופו של דבר באליפות. שני דברים קטנים על זה.
נשאר רק לצחוק על הנתון הזה.
כן. א', קלופ מאוד התעסבן כששאלו אותו את זה במסיבת עיתונאים, אמר, מה הקשר בין זה לבין הקבוצה שאני מאמן כרגע?
ובצדק.
בצדק חלוטין, אני לא ברנדן רוג'רס.
5 שנים עברו.
כן, השרידים היחידים משם זה אוריגי,
סטאריג' אנדו.
סטאריג' ואנדו, משהו כזה.
שהם גם כבר רובם רחוקים מהסגל, כאילו מהרכב לפחות.
כן.
לא לדבר על 2008-2009 עם בניטז, שגם כלום.
שאף אחד לא שרד מה...
ובו, בעונת 13-14 בכלל, היינו כאילו 6 נקודות או משהו כזה, הובלנו את הליגה, אבל יונייטד עם איזה 2 משחקים פחות או משהו כזה.
סיטי הכוונה.
כן, סיטי. או זה היה בה 8-9 עם 2 משחקים פחות. בקיצור, הסטטיסטיקה הזאת א' מאוד משקרת, ב' אתה יודע מתי צוחקים עליך על הסטטיסטיקה שלך כשאתה מוביל את הליגה בקריסמס?
כשאתה מוביל את הליגה בקריסמס.
כשאתה מוביל את הליגה בקריסמס.
זה טוב מאוד.
וזה טוב מאוד, ואני לא אתלונן על זה. אחרי שהתלוננתי על זה. מעבר לזה, אני גם לא חושב שאם נגיד היינו עם 6 נקודות פחות ו... טוטנאם היו מובילים עכשיו את הליגה, מישהו היה אומר שטוטנאם עכשיו הולכת לקחת אליפות.
אני חושב שזה בגלל של ליברפול. לא, אנחנו מבינים מאיפה זה מגיע. ליברפול יש לה מסורת ארוכה ומפוארת ומתסכלת של ביתה בדלי.
וזה הנושא השני שרציתי לגעת בו.
מה הנושא השני שרציתי לגעת בו, רותם?
ביתה בדלי.
ביתה בדלי, זהו.
הנושא השני.
כשקלופ הגיע לליברפול, הדבר הראשון שהוא אמר, זה שאנחנו צריכים להשתנות מספקנים למאמינים.
והיום?
והיום אני עדיין שומע אנשים ש...
גם ספקן וגם מאמין.
גם ספקן וגם מאמין.
אני חושב שהרבה
לא,
אנשים...
לא, אני חושב שאנשים מפחדים להגיד את המילה אליפות.
תודה,
כן,
תודה.
כן, נכון,
תודה.
נכון, זה מגיע מאיזושהי פוסט טראומה קלה.
קלה.
כן, זה דרך ההתמודדות של חלק מהאנשים עם ה... כאב והדברים שעברנו עד עכשיו, וזה יהיה עוד יותר כואב לחשוב שמגיעה לנו אליפות ושאנחנו בדרך לשם, ושוב פעם זה ייפול, וכן, זה בעיקר נובע מהגנה, מאיזושהי הגנה על עצמנו, על כל הדברים הרעים שחווינו לאחרונה, אבל די, אנחנו צריכים לשחרר מזה, הקבוצה צריכה לשחרר מזה, וקלופ מודע לזה לחלוטין. יהיה הרבה יותר קשה לקחת את האליפות הזאת, אם זה כל הזמן יעדד לנו בראש, אם עונת 13-14 תעדד לנו בראש.
לנו זה לא, ההחלקה הזאת... האוהדים בעיקרון יכולים להרגיש ככה, אני מזכיר גם שזו קבוצה שהפסידה שני גמרים אירופיים, ועוד גמר גביע ליגה בשנים האחרונות.
זה לא מעניין אותי, אנחנו הקבוצה הכי טובה באנגליה.
הכל בסדר, אבל אני אומר דבר פשוט, קלופ בנה איזושהי קבוצה שהיא גם קונסיסטנטית ולא נשענת רק על כישרון, אלא גם על הרבה מאוד אופי, וגם משחקים שנראינו כמו תחת, סליחה לביטוי, אנחנו הצלחנו להוציא 3 נקודות. זה סימן יותר מכל דבר לקבוצה שהיא אלופה, לעתיד. עכשיו, זה בסדר גמור לפחד להגיד את המילה הזאת, אבל זה בסדר גמור גם לראות משבוע לשבוע את השיפור, ואת היכולת לרוץ בשתי מסגרות במקביל, ולראות שהיריבה שלך, שהיא באר של נפט וכסף, שהייתה אמורה לקחת את האליפות הזאת בכלילות עם שריקה וחיוך, מוצאת עצמה גם חבולה, גם פצועה, גם לפני משחק עונה שהוא לא בהכנה אידיאלית שלה. אפשר לדבר על זה, אפשר להגיד את המילה.
אבל
זה,
אני רוצה את המנטליות הזאת של קבוצה אלופה, כי אם סיטי עכשיו הייתה מובילה את הליגה ב... בין 6 ל-7 הפרש.
אז זה מה שציפו ביירן, לו, אבל...
אבל אם ביירן הייתה מובילה את הליגה ככה, כשיובנטוס מובילה את הליגה ככה...
זה לא דוגמה טובה, כי ביירן ויובנטוס הם בליגה משלהם.
זה לא מעניין, גם אם זה היה מעל דורטמונד, זה לא אישו פה, גם ריאל, גם ברסה, כל קבוצה גדולה, גם סיטי, גם יונייטד של פרגי, מובילה את הליגה ב-7 הפרש בשלב הזה, היא מרגישה הכי בטוחה בעצמה, העובדים שלה לא מתביישים לבוא ולהגיד, אנחנו הקבוצה הכי טובה באנגליה, אנחנו המועמדת הבחירה לאליפות באנגליה.
כל עוד זה לא מחלחל לשחקנים, והשחקנים מבינים בדיוק את הערכים שקלופ מטמיע.
אבל מה זה לא מחלחל לשחקנים? אנחנו מרגישים את זה גם בווייבים של העובדים, מסרטוני העובדים שאתה רואה, מכל מיני רעיונות כאלה ואחרים שאנחנו נחשפים אליהם.
יש אני פה... חוזר ואומר, העונה הזאת אתה נראה הרבה יותר טוב בכל פרמטר, בדיוק, גם כשאתה אבל, פחות טוב, אבל בגלל זה... נקודות.
אז אני אומר שזה לא באמת משפיע. בטוחים בעצמנו.
רגע, אני אומר שזה לא באמת משפיע על השחקנים, ולא באמת בטח לא משפיע על קלופ. הסיבה שהוא התעצבן ששאלו אותו את השאלה הזאת, זה כי הוא מבין, כמו שהשחקנים שלו מבינים שאין שום קשר בין הקבוצות האלה, כמו שאין קשר בין הקבוצה הזאת לקבוצה שלקחה אליפויות אירופה ואליפויות באנגליה בלי להתאמץ. אין קשר.
אבל הקטע הוא שאני...
מדובר בקבוצה חדשה. לא צריך להשוות למשהו שפחות טוב או יותר טוב. קלופ בנה אותה, היא הגיעה לאיזושהי נקודת C. בשלב הזה, לדעתי, זו הקבוצה הכי טובה שהייתה לליברפול מזה 10 שנים, וכן, וזה בסדר גמור כאילו לשמור גם קצת על פסון, ולהגיד, עושים את העבודה שבוע לשבוע, כמה שזה נשמע כלישאתי, זה עובד. ככה השחקנים תחתו.
אני אגיד לך מה קצת יותר מדאיג אותי בעניין הזה. א', כאילו, בתור אוהד, כן, מאוד כואב, מאוד כאבה ההחלקה של ג'רארד.
לא יודע על מה אתה מדבר.
היו שם דמעות והרבה טישו.
פינת עתיקים באפלה. כן, אתה יודע, אבל...
וזה ממש לא משהו שהיינו רוצים לחזור על עצמו, אבל אם יש... א', בתור עדים, זה... תהנו מזה.
בדיוק,
די,
בדיוק.
אי אפשר להיות כל הזמן בחרדות,
לא, לא, רגע,
כל
רגע,
העונה,
אני חייב לעצור ולהגיד, כאילו... חבר'ה, לא משנה מה, אנשים חייבים להבין, חלס. אתם אוהדי כדורגל, הסיבה שאתם רואים כדורגל זה כי אתם אוהבים כדורגל. אתם אוהבים לראות את המשחק, אתם אוהבים לנצח, עד שאתם מנצחים, עד שאתם במקום הראשון, עד שאתם במקום הראשון בשערים נקיים, עד שאתם במקום ראשון בשערים.
אני אומר שכל אחד, כל האוהדים אוהדים לפי דרכם.
אני לא אומר שמי שחושב אחרת,
לא אפתח פה עכשיו בית ספר לאהדה לאנשים.
לא, אני לא אומר שזה לא
אהדה. אני אגיד דבר פשוט, הדרך הכי טובה זה לאמת האנשים האלה במבחן המציאות כל שבוע מחדש. נראים טוב, שומרים על רשת נקייה, שחקנים שמים גולים יפים, קונטרול מוחלט בפוזשן, במסירות, בדיוק, בביתה לשער. זה, אתה יודע, ככה משכנעים, בנתונים ובמספרים, לא בנחסים ובאגדות.
אבל זה אנשים עם איזושהי פוסט-טראומה קלה.
אז בוא נפטר את כולם!
זהו, אבל עוד דבר שכאילו, אתה אומר שזה לא מחלחל, אבל יש לא מעט אוהדים שתגיד להם, אם אתה... 9 הפרש מהמקום השני, 4 מחזורים לסיום העונה, הם יגידו לך שזה לא סגור. וסליחה...
זה סגור על פלומבה, ואני...
זה סגור על פלומבה, אבל זה הקטע שאם זה מחלחל למספיק אוהדים, אני ממש לא רוצה שבסוף 4 מחזורים לסיום, 9 הפרש, אמן, אבל במידה ויהיו תסריטים כאלה ואחרים, שהקהל יהיה באיזושהי פאניקה, באיזשהו לחץ, וייבים שאולי, אולי זה שוב איכשהו נצליח לאבד את הפער הזה. לא, אנחנו צריכים להגיע 4 מחזורים, אם מגיעים 4 מחזורים לסיום, 9 הפרש, שהקהל יהיה בחגיגות, ושידע שזאת הקבוצה שדוערת לאליפות, ולא יחכה להחלקה של המחליף של סטיבן ג'ר.
חבר'ה, תראו את המשחקים, תפסיקו לפחד, תגיעו למפגשים, ת, תעשו מה שצריך, תשמחו, תשירו, תראו Match of the Day 500 פעם, תשמעו את הפרקים שלנו 1000 פעם, מומלץ. תהנו, כל עוד אפשר, באמת, זה הכיף האמיתי בתור עד, אנחנו לא מחנכים אתכם להיות אוהדים, אנחנו אומרים לכם, תהנו מהחיים האלה, זה כיף. שנייה לפתח שאנחנו מסיימים, דיברנו חצי כזה, אמצע עונה וזה, שחקן אחד, אחד, שאתם מביאים, אם הייתם יכולים להביא היום, באופן ריאליסטי לחצי השני של העונה.
אני קראתי כתבה של פול ג'ויס שמדברת על בחירת הבלמים של קלופ בעונה שעברה, שהיו לו שתי רשימות בעצם, שהוא סינן משהו כמו 36 בלמים לאיזה שורטליסט של 8, כאשר יש בהם קבוצה A וקבוצה B. מקבוצה A בעצם נבחר בסופו של הדבר ון דייק. אני חושב שאנחנו לא צריכים עומק בהתקפה כמו שאנחנו צריכים עומק בהגנה. אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים שוקלים, מסתכלים על מילנר כמגן ימני. מזלנו שיש לנו אותו, אבל האופציה הנוספת היא קליין, ששחקן שהוא לא מאוד בכושר. עכשיו יש קצת בעיות עם מורנו, לפי כלי תקשורת בספרד, כביכול להתראיין שהוא לא מרוצה. יש שם איזושהי יציבות. שאין בהגנה שלנו המון גיוון כמו שיש בקישור ובהתקפה, שאנשים יכולים להיכנס אחד לבלטה של השני.
את מי אתה מביא?
קוליבאלי מנפולי.
קוליבאלי מנפולי. רותם.
וואו, איזה אמרת ריאלי, אבל קוליבאלי.
קוליבאלי מועמד מאוד ריאלי.
א', נראה לי קצת פרפט שנוציא כזה סכום.
50 מיליון, 60 מיליון? לבלם שיהיה ליד ון דייק.
לדעתי הוא יעלה יותר. בטח כשאתה המועדון שהביא את ון דייק ב-75, אגיד לך, סבבה, קוליבאלי גם תן לי מינימום 75.
רותם, את מי אתה מביא?
אני לא יודע, אני חושב שזה מטרה ריאלית. רותם?
אז השחקן שאני הייתי רוצה לראות בליברפול, קצת יותר ריאלי לדעתי מקוליבאלי. זה אהרון ון מיסאקה. המגן הימני של קריסטל פלאס.
חובבי מנג'ר ביניכם יכירו אותו.
לא רק חובבי מנג'ר, חובבי פרמייר ליג שרואים את המשחקים גם של הקבוצות הקצת יותר קטנות. אני אגיד תודה לאדיר רוטרו מהפייסבוק על הסטטיסטיקה הזאת. מבחינת תיקולים נגד הטופ 6 העונה, שלא ברור למה הוא מכניס את יונייטד לאיזושהי קטגוריה, אבל סבבה. שניים משלושה זה מתוך ניסיונות עיכול, 2-3 מול ליברפול, 6-6 מול ארסנל, 3-3 מול צ'לסי, 1-2 מול טוטנהאם, 4-5 מול יונייטד, ו7 מתוך 7 מול סיטי.
אני רוצה להזכיר שזה שחקן שהורחק מולנו.
כן, אבל חוץ מזה, באמת פרוספקט עצום, הוא רק בן 21, זה שחקן שיהיה מוכן לשבת על הספסל, לדעתי לפחות.
להתחרות עם טרנט?
להתחרות, כן, עם טרנט. שני ילדים מוכשרים. אחלה של חיזוק לעמדה הזאת שבאמת צריכה עוד מישהו שם שיעבה קצת. ושוב, מטרה קצת יותר ריאלית. וגם מעבר לזה, כמו שאנחנו מכירים את קלופ ודיברנו הרבה על הרכש, לוקח לרכש זמן להשתלב. לדעתי, אלא אם כן, באמת נצליח להחתים את קוליבאלי לדוגמה, על שחקן שיבוא בינואר, מבחינתי זה שחקן שכבר מביאים אותו לעונה הבאה, שבאמת תהיה פרש וייתן איזושהי התקדמות ופוטנציאל מעבר לעונה הזאת. מבחינתי שחקן צעיר רוצה לסגל.
טוב, אז הבחירה שלי, יש לי כזה שתי בחירות, אני עושה איזה זריז, אחת כזה מהלב ואחת מהראש, אם אני מסכיר על הראש, אם בוחר בראש.
אתה מרמם.
אז אין לו סדר לך שתי בחירות, אחי.
לא, 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 אבל...
לא, סליחה,
אני רוצה לבחור שנייה. לא, לא, לא. כזה יש פה...
אדוני,
רעמי,
נאפס.
הלו!
בורדלים.
תירגו, תירגו, תירגו. אחד יחב להגיד מהראש, זה אלדרווילד מטוטנהאם, שבדיוק הם התקנו לו את החוזה, שרו לעוד שנה, אבל זה אומר שיש לו סעיף יציאה ב-25 מיליון פאונד.
אבל בקיץ.
אני מוכן לשלם להם ספר, רק תביאו אותו עכשיו, למרות שהם מתחרים, אבל זה הראש, שהוא ישחק גם בלם, גם מגן, הוא יכול לעשות הכל, והוא תותח עם ניסיון אירופה בליגה. הלב, תביאו לי את הרי ווילסון חזרה. מה שהוא נותן בצ'מפיונצ'יפ.
יש לך איזה פטיש רציני לארי ווילסון.
תקשיב, אני עוקב אחריו משהו בן 17, כבר 4 שנים ברצף, הילד הזה תותח, משהו דופק בצ'מפיונצ'יפ העונה, נראה לי אף אחד לא ציפה, כמות השערים שלו מביתות חופשיות, מחוץ הרחבה, נגד יונייטד בגביע.
בוא נשאיר אותו בוא נשיל אותו, בוא נביא אותו, בוא נשיל אותו, בוא נביא אותו.
אמרתי לך, זה
העניין הוא כזה, ווילסון, בכל מקום שלב הוא הגיע, בעצם נתן תפוקה מפחידה, באנדר 23, הוא, אני חושב סיום עונה, אם זה 35-40 שערים.
הוא גם היה קפטן ב...
משהו בלתי שפוי, רגל מדהימה מהחופשית, וולשי שמגיע מרקסם, לא רוצה לטפח פה ציפיות, הוולשי האחרון שהגיע לנו מרקסם שמו היה הרש, והיה לו שפה מאוד נחמד. לא יודע אם נקבל משהו בסגנון הזה, ההתחלה נראה טוב מאוד, הוא משחק מצוין בדרבי. הקבוצה אין לה אספירציות יותר מדי גבוהות להגיע רחוק, אבל נתונים שלו שם, אם לא תמורך אותה, כן, אתם משהו כמו 7 או 8 שערים כבר, ב-12 משחקים.
אבל בגדול, נראה לכם בכלל שנביא איזשהו רכש בינואר, קלופ כאילו, מעניין אותו בכלל.
באמת זה סתם פיקנטרי, אני לא רואה את קלופ קונה משהו בינואר, כי אני לא זוכר שחקן שהוא הביא בינואר כמעט.
לא, להרכב הוא לא יביא.
ונדייק?
היה את קרוקר.
ונדייק,
כי
קודם
אמרנו קוליבאלי.
הסיכוי מאוד נמוך שהגיע שחקן להרכב הבוגר, לא יודע, ל-18, לסגל כאילו הבכיר, מאוד 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 בספק.
גם לשלישייה התקפית אנחנו אולי נרצה עוד איזה...
שלישייה התקפית אתה בגדול מחוסה, גם לכל אגף, כי יש לך, אתה יודע, גם
סטאריץ',
שקירי, אוריגי, סולנקה שבכלל שכחו איך הוא נראה.
שאפרופו כנראה יצא בינואר להשלה, או לפלס או לאדרספילד כרגע.
זה הדיבור?
כן, זה כרגע הדיבור.
יש דיבור על מונס
לא
דבור?
לא יקרה כל מי שחושב שהדבר הזה אמיתי.
אני רוצה לתחת שנייה. לא, שנייה. אני רוצה לתחת בשתי מילים לפרשת דבור.
עדיף אחת.
פינת הפייק ניוז.
עדיף אחת.
אני רוצה פשוט להגיד בשתי מילים. כן. גם אם הוא יגיע וגם אם הוא לא יגיע, כל הדיון הזה סביב כן, לא, זה, ממוצא כזה, ממדינה כזאת. קודם שיגיע, קודם שיהיה שחקן שעומד בקליבר של להיות בקונטנדרית
בליגה אנגלית. לשחק בליברפול.
קודם שיהיה משהו שהוא לא הבלוג של יואל שמפרסם את הידיעה הזאת בכלל. די, נו, חלאס. אמרו, זה מהליברפול אקו, לא, זה היה ממדור השמועות של הליברפול אקו, מתוך איזשהו בלוג של...
זה פשוט מישהו שנורא רוצה שיש שידורים, כאילו, אינפיט, שבוא שחקן ישראלי, בסדר?
זה לא יקרה. טוב, יאללה, סיימנו להיום.
מה, כבר נגמר? כבר נגמר?
התגעגעתי לה, כבר נגמר?
מה, כבר נגמר?
פרק חגיגי במיוחד, שבת הקרובה, ארסנל, לאחר מכן בחמישי, מנצ'סטר סיטי, אנחנו נפגשים. אנחנו נפגשים יום שישי על הבוקר, לפרק מיוחד אחרי מנצ'סטר סיטי.
כן, אנחנו פה, אנחנו
אם לא יהיה טוב, אנחנו, יש מסע שלא נהיה פה.
זה ממש קרוב, המפגש של חוג האודם של ליברפול, ממש פה ליד הבינתחומי, במקספלס בהרצליה.
10 דקות נסיעה.
משחק שמתחיל ב-10
חוזרים לפה ב-12 בלילה.
ב-10 בלילה. זה לא ברור.
נשמע טבעי. אני אעשה לכם ספוילר איך זה שם. ככה שעה ורבע.
טוב, אז אנחנו מסיימים. תודה, תודה, תודה לכל מי שהזין עד עכשיו.
תודה לטכנאים, בבקשה.
בטוח יהיה קשה.
תודה לתחקירנים שלנו. לתחקירנים.
תודה לתחקירנים שלנו, גם מישי ברוך, גם עידו קטן, גם יאיר אביבי, שעושים עבודת קודש.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
כמה וכמה פרקים, בשביל להוציא את הפודקאסט הזה לפועל. כל פרק מחדש. פרק הבא, שבוע הבא, אמרנו, אחרי מנצ'סטר סיטי, מקווים שנוכל לחזור לפה ולחגור כמו שחגגנו היום, עם סאונד אפקטס, בלי סאונד אפקטס. אנחנו מפצירים בכם שוב, תגיבו בפוסט, בחוג אוהדים או בכל מקום אחר שהוא עולה, גם אם זה דברים טובים, גם אם זה דברים רעים.
גם אם ממש לא התחברתם
לכל. ממש.
תגובות, אנחנו צריכים טראפיק, תעשו טובה.
אנחנו רוצים לשמוע באמת מה יש לכם להגיד. הצעות לשיפור, הכל, מה אהבתם, מה לא אהבתם.
רגע, הימורים, הימורים. אחרון, לפני ארסנל. לפני ארסנל.
אני אומר 3-0 ארסנל.
מה אותם?
ואני אומר 2-0 סיטי.
מה אותם?
קפצתי רגע לראש 5-2 ארסנל. אמרתי, אבל לא, זה ליברפול של העונה 2-0. וסיטי... 2-2.
אני אומר 3-1 ארסנל, 3-0 סיטי.
טוב, אז הכל מוקלט, אנחנו נחזור לזה, אני ורותם איזה טקו כזה באימורים. תודה רבה לכולם, תודה רותם, תודה ליצ'י. דבר אחרון להגיד.
שפגעתי בתוצאה מול ניוקאסל במדויק.
לבטל!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.